גאולת עם ישראל. זה הנושא של פרשת בלק. אין פה לא פרנסה, לא זיווג, לא זרע של קיימה. יש פה דבר אחד, מי ינצח? זה הקרב. ועליית הקומה משמעותה ניהול המלחמה בדרך רוחנית, שהיא מקרינה הדרך הזאת על הרבה מאוד עולמות, כמו שנראה בהמשך. אבל הנושא, לא יודע אם הדימוי הזה הוא מדויק, אבל המגרש שבו נעשה, הזירה שבו נעשה את ההתרחשות שלפנינו, היא רוחנית. להעמיד ברכה מול כללה. אנחנו רואים מתוך הפרשה, מתוך דברי חז"ל, הראשונים והאחרונים, לאורך כל הדורות, שנבחרים למלחמה הזאת, נבחרות דמויות, שיש להם כישרון רוחני מיוחד. ועל כן ציר אחד בפרשה, יש בו חבירה בין בלעם לבין בלק. כשהרקע הוא רקע ברור, ויקוץ מואב מבני בני ישראל. כל כך הרבה הסברים, כל כך הרבה מחקרים. מה סיבת האנטישמיות? פעם זה בגלל שהיהודים עשירים, פעם זה בגלל שהם עניים. פעם זה בגלל שהם חכמים, פעם זה בגלל שהם לא חכמים. פעם זה בגלל שהם נמצאים בארץ, פעם זה בגלל שהם לא נמצאים בארץ. נו, אז מה המשותף לכל הבלגן הזה, שהוא לא עוזב אותנו? התורה אומרת את זה בשפה פשוטה וברורה וכואבת. ויקוץ מואב מפני ישראל. אנחנו נחשבים קוץ ביניהם. מי שחטף פעם קוץ ברגל או במערכת אחרת של הגוף שלו, הוא יכול להבין את הדימוי הזה. זה דבר מכאיב, מטריד, מגביל, משבש תוכניות. מה אנחנו משבשים את התוכניות שלהם? דבר אחד, אנחנו הולכים להיכנס לארץ ישראל. תגיד, מה אכפת לך? אתה יושב במואב, אנחנו נשב בארץ ישראל, איש על מחנה הוא איש על דגלו, הכל בסדר. מה עשינו לך? מה הניסוח? ניסוח מאוד מיוחד. אתה ילחכו הקהל. מי זה הקהל? תן שם. השם של עם ישראל נקרא קהל. שבט בארץ ישראל נקרא קהל. קמין על הרבה הלכות מסכת הוריות. הכוח שלנו הוא כוח הציבור. איננו אוסף של פרטים. בסדר, אז יש עם שהוא נקרא קהל. נו, מה בכך? ילחכו הקהל את כל סביבותינו. כי לכוח השום את ירק הסבל. לא יהיה לנו טעם בחיים. היום אנחנו מופקרים. היום אנחנו במואב יכולים לשלוח את הבנות שלנו לקלקולים מוסריים. מחר עם ישראל הולך להיכנס לארץ ישראל, הולך להיות סדר בעולם. הולך להיות סדר מוסרי בעולם, הולך להיות סדר משפחתי בעולם. זה כמו קוץ. כשאני רוצה להיות מופקר, ואתה מציב מולי קנה מידה מוסרי מוחלט, מבחינתי אתה קוץ. עכשיו אני מנסה להוציא אותך ממני, לשלוף, הווה אומר מלחמה רגילה, לא תמיד אני יכול. אז בוא נלך לזירת שדה הקרב היותר עמוקה, היותר שורשית, זירת הקרב הרוחנית. אני אקלל אותך. מה זה כללה? אחיזה? מבחינת מצב, אחיזה בקלקול, ציון הקלקול והדגשתו. מבחינת הזמן, הגאון לתומעה שנקרא בלעם, הוא יכול לכוון את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס. פה נוצרת האפשרות של כללה. כל יום יעמוד אדם ישראל ויגיד שלוש פעמים. על פי הגמרא מסכת ברכות, בסוף תפילתו גמר להתפלל ולבקש ברכה אלוקית, לא ממקובל אלוקי, לא מסנדק, מהשם בעצמו. גמר לבקש על פרנסה ועל ילדים ועל משפחה ועל הכל. בסוף הוא אומר, ולמקללי נפשי תידו. מה פירוש? הולכים לקלל אותך. תתמודד, תלחם. אומר הרב קוק, אבל מה היחס שלך בנפש למציאות הכללה? כלומר, נכון שיש נקודות שליליות שאפשר להיחס בהן, ונכון שיש זמנים שהנקודות השליליות יכולות לגדול. אבל מי הבעל הבית על העולם? הקדוש ברוך הוא. אז אני לא מודאג מהמקללים. אם חלילה חלילה השם ייתן להם נקודת אחיזה במציאות, זה עניינו שלו. אני לא בעל הבית. הפרשה הזאת, פרשת בלק, כדי לברר את סוגיית הברכה והכללה, הולכת לברר מי בעל הבית. אם תקשיבו איך אני אומר קריאת שמע, אתם תמחאו כפיים. אני אומר את האחד הרבה זמן. בדלת אני עושה איזה משהו, לא ברור איך זה בכלל בעברית, כי אני הולך ליישם את המשנה ברורה ואת כל הפוסקים, צריך לכוון על ארבע רוחות השמיים ועל מעלה ומטה, שהשם מולך על העולם. אומרת לי המשנה פרקי אבות, אתה יודע מה? תירגע עם כל הרעש והצלצולים. יכול להיות שאין שום קשר בין החטא והדלת הארוכות שלך לבין המושג המלכת שם שמיים. למה? כי מה אומרת המשנה למי שנוהג את המשניות פרקי אבות להגיד בקיץ? אמר את זה בשבת שעברה. הנה היא פה בפסקה 3. ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כל מי שיש בידו. שלושה דברים הללו. מה יש בתוך היד? למה הם השלושה צריכים להיות ביד? מתלמידיו של אברהם אבינו. כמה זרמים יש היום? שיטות, קטלוגים. אתה תלמיד של זה, אני תלמיד של זה. מה היחס בין כל הזרמים והשיטות? השם ישמרנו. פה, פשוט. אתה רוצה להיות תלמיד של שיטת אברהם אבינו. זה הקו. בקו אתה רוצה להיות. בשפיץ של הקו. נו, בסדר. שלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. חברים יקרים, אני לא בטוח שהמשימה שלנו היום היא להמשיך את כל הטשטושים. כי הרבה פעמים מרוב רצון לפתיחות, לאחדות, לחיבור, אז מעגלים פינות. הכל ככה. המשנה אומרת, תדע לך, לטומאה יש שיטה, יש משנה, יש תלמידים, יש אדמור, יש הכל. אל תזלזל בתומה. זה קרב. מי משתתף בקרב הזה? שלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. סוגיה ראשונה, עין טובה. מה חשבתי? אברהם אבינו, קו, שיטה, סוגיה ראשונה, עם ישראל. לא, ארץ ישראל. לא, תורת ישראל. אומרת לי המשנה, אתה רוצה להקשיב, לדעת איך להיות תלמיד של אברהם אבינו, אז תשים את כל הדמיונות שלך בצד אחד, ותראה מה אנחנו חז"ל אומרים לך. אי טובה. אתה קורא את הקרב הרוחני בין בלעם לבין ישראל. אתה פותח את הפסוקים בפרשת בלק, מה אתה קורא? איך מתנהלת המלחמה הזאת? מה הסעיף הראשון? הנה הפסוקים. בואו נראה בצד ימין, בפרק כ"ג, הפסקה השנייה בפסקה אחת, אחרי ההקדמה, שהוא קצת מבין בלעם מה יקוב לו כבועל ומה יזום לו זעם השם, הוא אומר בפסוק ת' כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורים. הרמטכ"ל בא לכותל, כמה שבועות אחרי מלחמת עופרת יצוקה, הוא בא להגיד תודה. הוא אומר בפתח הדברים, קבוצה קטנה, בצניעות, בשקט, כדרכו, שהוא לא בא כאדם פרטי, הוא בא בשם כל צה"ל, להגיד תודה. בין יתר הדברים הוא אמר כך. הוא שאל אותו, הוא שאל, חיילים, מאיפה היה לכם אומץ להיכנס לעזה? לכל התופת שם. הוא שמע את התשובה שהייתה לחלק מהחיילים, וזה דיבר אליו. ככה נכנס לו. אמרו לו, כשנכנסנו לעזה, הסתכלנו אחורה. ראינו את האורות של שדרות ושל אשקלון, זה נתן לנו כוח להילחם. שזה סוגיה לא פשוטה, לא מובנת מאליה. ואז הוא הוסיף שני משפטים, לכאורה לא קשורים. אבל ראו שמבחינתו זה המשך עוד חוליה. הוא אמר בנחרצות, אם החברה הישראלית לא תדע להכיר ולהוקיר את כל גדולי האבות והאימהות בכל הדורות, לא יהיה לה זכות קיום. אני חשבתי מה נעשה במחוזותינו בשנים האחרונות, כששמעתי אותו מדבר את הרמטכ"ל, מה נעשה במסגרת תנ"ך בגובה העיניים? כמה ריסקו את האבות והאימהות? ראיתי דף פרשת שבוע לפני שבוע, לא זוכר כבר איזה. מה הכותרת של העמוד הראשון? חצוף אחד כותב, חטאם של משה ואהרון. תגיד מי אתה? מה, איזה אחוז יש לך ברמה הרוחנית שלהם? אתה יכול בעקבות מפרשים, תוך כדי הדברים, להגיד איזה משפט, בסדר. זה הכותרת. את זה יקרא אדם בין ראשון לשני או בתוך ראשון? או באמצע קדושה? חשבתי איך הרמטכ"ל בישרות מבין, אין לך ראש צורים, אין לך מגבעות אשורנו, אין לך אבות ואימהות, למה אתה מחונך? למה תקריב? מה פתאום האורות של שדרות יגידו לך משהו? לעומת זאת, אומר לך בן אדם שלא צמח בתוך מערכות תורניות יוקרתיות, הוא לא מכיר את כל פרטי סיפורי האבות והאימהות. הוא אומר לך, זה השורש של החיים שלנו. התמה, בלעם, מבין את זה. כדי, אם אתה הולך לדבר על קהל, אם אתה אומר פרטים, אם אתה אומר עצמיות, אם אתה אומר המימוש העצמי שלך, מה אכפת לך מי זה אבא שלך? מלפני 3,000 שנה. אם אתה אומר קהל, אם אתה אומר נשמה לאומית, היא לא התחילה לפני שנתיים. ממשיך מילה. בהמשך הפסוק, אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. לא אמרת עלינו כלום עוד. מאיפה אתה יודע את הידיעה הזאת של עם לבדד? מה זה באמת בגויים לא יתחשב? מי מנה אפר יעקב ומספר את רוב הישראל? מה יכול בלעם לאחל לעצמו שתמות נפשו מות ישרים? הוא לא יכול לאחל לעצמו שהוא יחיה חיי ישרים. זה מופקע ממנו. אבל למות, אולי הוא יצליח למות מות ישרים. מילה מיוחדת. מה זה ישרים? בגיאומטריה, לפחות אחת מהן, הנחת היסודי שישר זה הקו הקצר ביותר מחבר בין שתי נקודות. מה ההגדרה של ישר? אומרת הגמרא מסכת עבודה זרה בדף קפה, האבות, הראש צורים, הגבעות, האבות נקראים ישרים. שההגדרה בגמרא היא כזאת, ספר אברהם, יצחק ויעקב. יש דבר כזה? אוזן בנימין, יד אהרון, יש. רגל משה יש, אבל ספר אברהם, יצחק ויעקב, איפה זה? אומר רש"י, ספר בראשית. ספר בראשית נקרא ספר האבות, הם היו ישרים. אומר הנציב, למה? למה אבות נקראים ישרים? צדיקים זה מוכר, קדושים זה מוכר, יראי אלוקים זה מוכר. מה אדם היום אומר? שהוא מתאר איזשהו פן בעבודת השם. או מה שהוא מעריץ אצל אחרים, או אצל עצמו. צדיק, קדוש, גאון, מקובל. שמעתם את ההגדרה הזאת? ישר. מי זה ישר? אומר הנציב, זה אתה תלך ללמוד מאלוקים. התארים שהם לאדם הם לא אוסף דמיונות. אוסף המצאות אנושי. מה שהתורה מתארת כתואר, זה האמת. לך לאלוקים, תסתכל בספר דברים פרק למד ב', תראה את המילה ישר. צדיק וישר. עכשיו אומר הנציב, לך הלאה. למה הקדוש ברוך הוא נקרא ישר? אומר הנציב, אנחנו בפתח התקופה הזאת, על כן מן הראוי, כפל כפליים לשים לב לדברי הנציב. אומר הנציב, ההבחנה של התואר ישר ביחס להנהגה האלוקית, זה כדי להצדיק דין הקדוש ברוך הוא בבית שני. למה חרב בית שני? אז המילה ישר כוונה בתורה כדי להצדיק את חורבן בית שני. תחשבו רגע בהיגיון, מה אומר הנציב? שיכול להיות שאם הייתי לומד את דברים פרק למד ב' והייתי מבין שהתואר שנדרש ממני זה לא צדיק, לא מקובל, לא קדוש, לא יראה אלוקים, אלא ישר, יכול להיות שהייתי מונע חורבן בית שני. איך בוחנים את ההיגיון הזה? פשוט. למה להצדיק את חורבן בית שני, אומר הנציב? כי הקדוש ברוך הוא לא סובל אנשים לא ישרים. הם לא היו ישרים בבית שני. למה? אומר הנציב, קדוש צדיק, יראה אלוקים, זה רוחני. והיום יש לזה הרבה גינונים חיצוניים. ישר זה בתחום אחר לגמרי. בתחום המידות והמוסר. בשפה יותר פשוטה, דרך ארץ. כל ספר בראשית, אין תבילה אחת במקווה שמוזכרת. כל ההידורים של הדור הזה, כל הגינונים, כל הלבושים החיצוניים, לא כתובים שם. ספר בראשית כולו דרך ארץ. ספר אברהם, יצחק, יעקב. שאבא שלך אומר לך משימה, תגיד הנני. אחר כך תבנה את כל הקומות הרוחניות. תגיד הנני, תגיד הנה, אני מוכן להיות אני, כי אתה אבא שלי קראת לי. זה יוסף מקבל מיעקב. קודם אמר לי הרב ירום אליהו, שאחד הילדים בתלמוד תורה, כיתה א', הוא שואל, למה יעקב ציווה דווקא על יוסף להעלות את עצמותיו לארץ ישראל? ילד אחד אמר לו, מפני שיוסף הוכיח את עצמו. פעם ראשונה שאבא שלו קרא לו לשליחות המסוכנת בשכם, הוא אמר הנני, אז יעקב אבינו נתן לו עוד משימה. סומך עליו. זה דרך ארץ. זה נקרא בשפת הנציב, הגדרה מאוד מיוחדת, הליכות עולמים. הלכות החיים הפשוטים. מבחינת ספירת הסעיפים בשולחן ערוך, אין הרבה. מבחינת מחלוקות דורייתא דרבנן, אין הרבה. אבל, תדע לך, אתה תגיע בהפטרה לספר מיכה פרק ו', כדאי לך גם לעבור פרק ג', פרק ד', פרק ה', אבל פרק ו'. תמצא שם פסוק, זה השיא של ההפטרה. יגיד לך האדם מה טוב, ומה השם דורש ממך. כי אם עשות משפט, אהבת חסד, הצניע לכת עם אלוקיך. וזה הגמרא אומרת פה מסכת מכות, מיכה הנביא העמיד את כל התורה כולה על שלושה. איזה? עשות משפט, ברור. אהבת חסר, שנא לכת עם אלוקיך. דברים מאוד חשובים. אבל יש בדברי הנביא עוד כמה מילים. ונבואה שנצריכה לדורות נכתבה. המילים הפותחות הן לפני עשות משפט, לפני מה השם דורש, לפני אהבת חסד, לפני עצני הלכת, יגיד לך אדם מה טוב. מה זה? אתה איש תורה מצוות, אתה איש הלכה, מרן השולחן ערוך, מרן הרב עובדיה יוסף, מרן הרב אליהו, מה אתה יודע? מה זה? מה השם דורש ממך? מי מתחשב בזה בכלל? זה שייך להם, נו איך הם נקראים? אנחנו? תורה? מה צריך את זה? אומר הנציב, לא להיות ישר בהליכות עולמים, זה בית שני. להלן התיאור. שאם הוא לא היה כתוב בגמרא, לא היינו מאמינים שיכול לקרות. בית ראשון אומר את הגמרא, מסכת יומה, ודפתת, הדברים כתובים, אין מה להתכחש להם. בית ראשון חרב, בגלל גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זו, ברור. שואל את הגמרא בית שני, למה חרב? מה השאלה? היו עוסקים בתורה, היו עוסקים במצוות, היו עוסקים בגמילות חסדים. למחרב, היו בסדר. אומרת הגמרא, יש עוד עבירה. שאחרי זה הגמרא גם דורשת שהיא שקולה בחומרתה כמו שלוש עבירות, גילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זו. מה העבירה? שנאת חינם. ואני אומר לכם, אם הייתי בבית שני, הייתי עוסק בתורה, במצוות, בגמילות חסדים, שונא חינם. וגם אם הייתי בא למכון מאיר ביום חמישי והיום אומר לי, תשמע, זה כתוב בגמרא ביומא, שזה יחריב את הבית. וזה שקול כנגד גילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זו, אני אומר לכם, הייתי שונא חינם. עכשיו אני אסביר לכם את הרציונל. תראו אם אתם מוכנים לתקן אותי. רציונל מאוד פשוט. אני לוקח את הפסוק בספר ויקרא פרק י"ט, אזור י"ד, תתבר, אני אקריא לכם אותו, ואני אגיד לכם מה אני עושה עם הפסוק הזה. כתוב שם כך, לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכיח תוכיח את עמיתך, ולא תשנא עליו חטא. עכשיו תראו, אם אני עוסק בתורה, אז פסוק אחד אחר כך זה ואהבת לך כמוך. אז איך אני יכול לשנוא? שאם אני עוסק במצוות, פסוק שהקראתי קודם, לא תשנא את אחיך בלבבך, אז זה תרתי דסתרי. בגמילות חסדים, אדם גומל חסדים ושונא חינם, תסבירו לי איך זה יכול להיות. אני אגיד לכם את הרציונל. ובשנים האחרונות הוא מוצק, הוא לא רק רציונל, הוא חי וקיים. אין לי שום פיתוי היצר להתפלפל במילים לא תשנא. הגדרתם ברורה, אין שם מרחב תמרון. המילה בלבבך גם היא ברורה. זה לא רק דיבור, לא רק מעשה, גם בלב. הנביא זכריה אומר בפרק שבו הוא מדבר על תיקון הסיבה לחורבן, וממלא הפיכת עצמות לשמחה, הוא אומר, איש את רעת רעהו, אל תחשבו בלבבכם. לב זה דבר ברור. לא תשנא זה ברור. עכשיו אני אגיד לכם, איפה היצר שלי פועל? אין מי שיכול להתמודד איתו שם. המילה, אחיך. מי אח שלי? הזרמים שהזכרתי קודם. לא אח שלי. אומר הנציב, סברו בבית שני שכל מי שהוא חושב אחרת מדעתם הוא מין ואפיקורס. תחשוב. תגיד עליי שאני אפיקורס. אם יש לי טיפה של ענווה, אני לא אפגע ממך, אלא אני אחשוב במה לתקן. עוד לא נחרב הבית. מתי הוא נחרב? אומר הנציב, חשבו שכל אחד הוא מין ואפיקורס ושנאו אותו. השנאה היא ריקבון. למה? כי היא מכניסה לעולם הדעות את המשקעים הנפשיים. וזה קלקול. תברר איתי את הטעות שלי, תעמיד אותי על תיקוני בכפירה, כל הכבוד לך. ואולי לא תצליח לשכנע אותי אם אני אשאר במירי. אז תתמודד איתי בדרכים אחרות. היחס הנפשי, מה הוא נוגע לבירור הדעות? אחי אתה, בגלל מה? בגלל שאתה מוצא חן בעיניי? בגלל שגדלנו באותו בית? בגלל שאנחנו באותה מפלגה? הרי בחבלי משיח אומר אותו הנביא מיכה, יהיה מצב נורא כל כך מבחינת ערעור האמון. הוא אומר, אויבי איש על שבטו. גם הנשמה שלו אדם לא יאמין, עד כדי כך. בני, שהתהליך החברתי והמוסרי בחבלי משיח, כולל בתוכו, במה שנראה לי, התפוררות מוסרית. אמר בלעם, אם האנשים האלה מראש צורים וראש הגבעות, האבות והאימהות, הם נקראים ישרים. כי סוגיות דרך הארץ שלהם היו נקיות. אמרה לך המשנה בפרקי אבות, אתה רוצה להיות מתלמידיו של המורה אמינו? תשאיר את כל הספרים שלך שבכוננית, ותתחיל, לפני שאתה פותח אותם, את כל ספרי הגיוון הרוחני בדורנו, שכידוע הם רבים מאוד, לפני הכל, תיקח ספר על עין טובה. אחרי זה אתה לא יכול להיות תלמידיו של אברהם אבינו. והנה, כשאתה ממשיך בפרשת בלק, שוב אתה הולך לתארים האלוקיים, כי רק משם אתה לומד, אתה מגיע לסוגיה השנייה. לא היבית אבן ביעקב, לא ראה עמל בישראל. מישהו היום ממשיך דרכו של הקדוש ברוך הוא, יכול לנסות להגיע למצב שלא הביט אבן ביעקב? כשאתם קוראים או שומעים היום דברי רבנים, דברי אנשי רוח, דתיים לאומיים, ימניים, תורניים, חרדים, לא יודע את כל הקטלוגים של היום, אתם מוצאים שם את הביטוי לא הביט אבן ביעקב? לא ראה עמל בישראל? מי נמצא היום במדרגה הזאת? הקדוש ברוך הוא מסתכל בעין טובה על עם ישראל. מה אתה עושה בכל הרוחניות שלך? הולך בדרכי הבורא, צריכה להיות לך עין טובה. אתה אברהם אבינו, לידך יושבת קהילה מושחתת, סדום. לא סתם מושחתת. אם אתה מכניס אורחים בסדום, מכניסים אותך לכלא. אם תגיש ערעור על העונש הקל, יגידו, אתה צריך עונש יותר חמור. עכשיו אומרים לאברהם אבינו, תשמע, הולכים להשמיד את כל הקהילה הזאת. אתם יודעים מה היה קורה היום, אם היו אומרים למישהו, משלומי אמוני ישראל, קדושי הצדיקים. תשמע, האיש ההוא, הממשלה ההיא, השר ההוא, חבר הכנסת ההוא, הממסד ההוא, בית המשפט ההוא, הולכים למחוק אותו. נחיית כפיים. ורק באיזשהו מקום בלב פנימה, ואולי נגיד לקדוש ברוך הוא, זה קצת מאוחר מדי. כי יש לנו, אנחנו מנהלים פנקסנות, יודעים בדיוק מי רשע ולמה. אני לא נמצא בפנקס שם בכלל, כי אני כותב אותו. אומרת לי פרשת בלק, תדע לך, אתה לא בכיוון בכלל. לא הביט אבן ביעקב. עין טובה, זה המפתח. אומר הרב קוק, בשמונה קבצים, קובץ השני, סימן רש צדיק. דבר מדהים מבחינת כוחות הנפש. אומנם היום נחשב הרב קוק כאיש הכלל המופשט, ואי אפשר ממנו ללמוד הלכות הנפש, זה רק נוגע לזרמים אחרים. אבל מי שקצת לומד בפנים, רואה שההגדרות הכולליות האלה, הן אולי נוחות, אולי אפילו מגמתיות, אבל לא ברור שהן שקפות את המציאות. אומר הרב קוק כך, מי שהוא מסתכל בעין טובה על הבריות, הבריות אוהבות אותו. למה? כי הוא לא רואה אצלם דברים שליליים. אומר הרב, אז אולי זה חנופה? מעגלים פינות. הגמרא אומרת דבר קשה, שדורנו לא בטוח שיסכים. הגמרא אומרת שתלמיד חכם שהוא נחמד בעיר, הוא לא מקיים את שליחותו. זה בגלל שהוא לא מוכיח אותנו. הוא אומר דברי תורה מאוד נחמדים, גורמים התרגשות והנאה, וזהו, לא משתנים. אז מה, אם אתה מחניף, מה הועלנו? ואז אומר הרב דבר משונה. אומר הרב קוק, הוא באמת לא רואה. לכן הוא לא מחניף. רגע הרב, אולי כמו שהיה מי שדמיין שאמרו עליך, אהבת ישראל התאיתה אותו. מה זה לא הביטה בן ביעקב? הרי על הקדוש ברוך אי אפשר להגיד את זה. אהבת ישראל התאיתה אותו. זה כבר מוגזם לכל הדעות. אז באמת למה הקדוש ברוך הוא לא מביט אבן ביעקב? הסוגיה הגדולה של האבן ושל העמל היא סוגיית המיקום. איפה למקר? אמר לי אתמול אברך בגרעין בבית שעה, הוא לומד עם כיתה של חבר'ה בבית ספר. אחד הילדים התחצף בגסות רוח ופגע במורה. ואחר כך, אחרי השיעור עם המורה, היה צריך להיות לימוד עם האברך הזה. אז הוא אמר לו, האברך הזה, אתה לא נכנס לשיעור שלי. עד שלא תיגש לבקש סליחה, תכתוב מכתב התנצלות למורה, אם היא תסכים, תיכנס. בניגלה אין שום סיכוי שבעולם שהטיפוס הזה יכתוב מכתב התנצל. הוא לא ידע מה זה להתנצל. אבל יקר בעיניו הלימוד עם האברך. התעלה על עצמו, כתב את המכתב. כי הוא לא יכול לוותר על השיעור עם האברך. יש לילד הזה אבן. יש לו עמל. אבל אתה יודע, אולי אתמול הוא לא אכל ארוחת ערב וגם לא ארוחת צהריים וגם לא בבוקר. ונראה אותך רעב אחרי שלוש ארוחות ולא נהיה חצוף. אולי. זה לא מוחק את השלילה. לכן זה לא חנופה. אבל זה ממקם אותה בשכבה החיצונית של האישיות. קצת יותר תיכנס פנימה, אין שם עוול, אין שם עמל. והקדוש ברוך הוא חודר כליות בלב, והוא מזהה שנשמתם של ישראל היא טהורה, כי הוא יצר אותה כזו. גם על זה אומר בלעם בעל כורחו, לא איש ולכאל ויחזב. נזר ישראל לא ישקר. עכשיו אתה עלי אדמות, שליח של מה? של הכתרוגים, של מידת הדין, של מה? אומר הרב חרל"פ, ספר מעייני הישועה, פעם היה ספר כזה, לפני שהוא נהיה דוכן, הוא היה ספר. אומר הרב חרל"פ, גדולי, תומכי ומעוררי כוחות הטומאה בעולם בחבלי משיח, הם הצדיקים. פח. איך אתה אומר כזה? הוא אומר, חלט נסביר. אם אתה מוכן להקשיב דקה, נסביר. אומר הרב חלט, כוחות הטומאה בחבלי משיח הם קליפות. היינו, אירועים חיצוניים חולפים. חכה קצת, הם יעברו. לא, אתה צדיק, אתה לא יכול לשתוק. איך יש חובה חדשה בדור הזה? חובת מחאה. חובת חוות דעת. שאין אינה בתורה. יש מצוות, הוכח, תוכיח את עמיתך. היה אומר חפץ חיים שהרב ציודה היה מצטט המון פעמים בדבריו. לא כתוב, תוכיח, הוכח. מה זה תוכחה? הוכחה. כמו מתמטיקה. היינו, אתה רוצה להסביר נוסחה, אתה מבאר אותה. אתה רואה אותי, רוצה לעבור עבירה, תסביר לי. תסביר לי מי אני, תסביר לי מה העבירה, ותסביר לי למה זה לא מתאים. זה הוכחה. זה מצוות סיוע. ולא מצוות הבאה דעה שלילית על המעשה השלילי. אין בזה כלום. זה ברור שאם אתה שומע מאיזשהו נציג של ממשלת ישראל את המילים מדינה ערבית, אתה מקיא את זה מתוכך. אתה לא נותן יד לזה. האם מכאן חובתך מתבררת מעכשיו כחובת הכתרוג על מי שאמר את זה? או, תסתכל גם על הדברים הטובים שיש מסביב, תפתח אותם, תעצים אותם, והשלילה תרד. אומר הרב חלה, מה הצדיק עושה? הוא לא יכול לשתוק כשהוא רואה עוול. אז הוא כועס. עכשיו, נעשה את החשבון הבא, אומר הרב חלה. הרי על מי הצדיק יכעס? על דבר כלום? לא, על דבר חשוב. אז מי מחשיב את הדבר שהוא בעצם לא חשוב? הצדיק. אז הוא נותן חיים לכוחות הטומאה. זה דווקא? כן, מפני שההגדרה האלוקית לחבלי משיח, על פי הזוהר, ולא רק על פי הזוהר, זה שהנשמות הן טובות מבפנים, והקליפות הן שולטות. אז זו תקופה כזאת, שככל שאתה רואה יותר סימנים שליליים, זה בחוץ. בפנים לא יביט אבן. אתה הולך לספר מיכה, אתה רואה בפרק ז' פה למטה בצד שמאל, את כל התופעות הנוראיות. ישר באדם עין. מה שמכונה שחיתות. על הרע כפיים להטיל. מחפים על הרע. השר שואל, אם אתה רוצה שהשר יעשה את תפקידו, הוא שואל אותך מה תיתן לו. ככה מפרשים מסבירים. לפני מאות בשנים. הגדול דובר אהבת נפשו. האנשים בתפקידים הציבוריים הגדולים דואגים לעצמם. זה כתוב. אל תאמינו ברע, אל תבטחו באלוף. הנה הביטוי, אפילו מהקרוב אליך ביותר אתה לא יכול להאמין. בן מנבא לאב, בת קמה באימה, קלה בחמותה. זה לא סתם המשנה וסותה אמרה, חוצפה יסגה. נו, מיכה, דוח סיכום. מה יש לך להגיד על הדור? נורא. את כל מה שיודעים דפי פרשת השבוע להגיד בחמש שנים האחרונות, יש לך עכשיו הזדמנות הנביא מיכה להגיד שני פסוקים לדורות. מה הוא בוחר? ואני בהשם אצפה. או מתחילים, ציפייה לישועה, סכנה למריחה. איך אתה מתייחס לתופעות שראינו עכשיו? אוכילה לאלוהי אישי, ישמעני אלוקיי, אלוקים, אל תשתוק לכל הרשעים, תעשה בהם דין. יש לך הזדמנות, הנביא מיכה, לגמור חשבון עם כל האחרים לתופעות. אל תשמחי, אויבתי. הכותרת, לפי חלק מהגרסאות היא בסוגריים, של הגמרא בסנהדרין בצדיק ז', לכל התופעות השליליות בחבלי משיח, זה כי חרפו עקבות משיחך. כל הקלקולים הם לא באים מאיתנו, הם באים מאויבינו, המנסים לקלל, המנסים לזנב בנו נכשלים, המנסים לקלקל אותנו. לכן הוא אומר להם, אל תשמחו. למה? כי נפלתי, קמתי. אומר הלקוט שמוני, אם לא שנפלתי לא הייתי כאן. כל המשברים האלה אין תפקידם להפיל, תפקידם לבנות. לא אומרים נון באשריך שבתך. בגלל שבה מתחיל הביטוי הנורא בנבואת עמוס, נפלה לא תוסיף קום על עם ישראל. בארץ ישראל אמרו, אתה לא קורא נכון. שים את הפסיק אחרי המילה, נפלה לא תוסיף. קום! תקום כנסת ישראל. אז מה היה צריך להיות? שאלה פשוטה. לפי מערבה, לפי ארץ ישראל, היה צריך להגיד נון, באשרי שבותיך. אבל דוד המלך לא אמר. וגם אנחנו עד היום הזה לא אומרים. למה? חשבתי על הפסוק במיכה. אם הנביא מיכה אומר, וכך פרש הלקוט שמוני, שאלמלא שנפלתי לא הייתי קם, זאת אומרת שהקימה שתהיה אחרי הנפילה היא לאלה ולאלה. אי אפשר להגיד אותה בכלל. זה מדרגה שאי אפשר לצפות אותה. מה יקום כתוצאה מהנפילה? אל תתעסק, אומר הנביא מיכה, בנפילה. זה לא הנושא. התופעות השניות הן חריפות של עצמם. אבל אומר לך הרב במאמר הדור, אם יש חוצפה, תסתכל פנימה. למה היא קיימת? כשבחושך, השם אור לי. האופטימים אומרים, כשב בחושך, השם יהיה אור לי. פה כבר יש סופר אופטימי, משהו שבכלל לא נתפס. אתה יושב בחושך או אתה יושב באור, תחליט. אומר הנביא מיכה, לך לפרשת בלק. אמרתי לך, עין טובה. לא הביט אבן מיעקב. בנגלה יש חושך. בפנים עמוק בנשמה יש אור. אתה מאמין בנשמה. אם ככה, תשקיע בגילוי הנשמה. תעודד את הכוחות החיוביים. הנה אפילו בילה. בפעם השלישית הוא כבר לא הולך לקראת נחשים. מה הוא כן עושה? תראו את הפסוקים, פה בצד ימין. עם הפסוק הזה, פסוק A, אנחנו נכנסים כל בוקר לבית הכנסת, אלפי שנים. בכל תפוצת ישראל. מה טוב הוא עליך, יקום משכנותיך ישראל. תגיד, איך הגעת לרעיון הזה, בלעם? אומרים בלעם, תסתכלו קצת קודם. וישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ותהיה עליו רוח אלוקים. זה הגמרא בבבא בתרא פה בפסקה 4. לא יפתח אדם חצר שותפים פתח כנגד פתח. אומרת הגמרא, מאיפה אנחנו יודעים את זה? מבלעם. דאמר רבי יוחנן, בפסוק כתוב, וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו, מה ראה? ראה שאין פתחו עליהם, מכוונים זה לזה. אמר, ראויים הללו שתשרה להם שכינה. עם ישראל זה סוג של קהל, אבל עם הרבה מיוחדות. הטשטוש בדור שלנו, בין הפרט לבין הכלל, חלק ממנו נובע מהטשטוש בסוגיית הייחודיות. זה שכל אוהל יהיה מכוון לא כנגד האוהל השני. כלומר, כל אוהל הוא מיוחד. ונותן מרווח גם לשני להיות מיוחד. זה נפלא. זה חלק ממה טוב הוא עליך יעקב. זה לא משהו פרטי. זה תכונת נפש ישראלית. רוח נמוכה. עין טובה, זה הסתכלות על הטוב, עיסוק בטוב, פיתוח הטוב וסילוק השלילה. רוח נמוכה, ענווה. מישהו שלח לי מייל, לא יודע מי זה, לא יודע מאיפה, אני לא מבין בזה. רעיון בעיתון לא חושבים, לאנשים לא חושבים, עיתון הארץ, לחברת נוקיה. מה זה חברת נוקיה? כנראה פלאפונים. מנכ"ל חברת נוקיה הוא מנכ"ל של חברה 100,000 עובדים. רציני. במשך שני עמודים, ברעיון מלא, אומר מנכ״ל חברת נוקיה, אני לא זוכר את השם שלה, מצטער, אבל המסמך נמצא אצלי. הוא הגיע למסקנה אחרי 6 שנים ניהול. התכונה הכי חשובה בניהול בעולם המודרני זה ענווה. זהו. רוח נמוכה. אתה תופס מקום? עם ישראל יש לו כוח? מאיפה יש לו כוח? מפני שהוא בריאה אלוקית. וכמה שננסה לקלל, לא תצליח. אתה לא מבין את זה, אז תלמד את זה דרך האתון שלך. אם בן אדם היה מאמין שהאתון יכולה לדבר עם מה שהם רוצה, הוא היה מאמין שזה שהוא מדבר זה רק על פי מה שהשם רוצה. זה לקח גדול, שלא ישכח אותו בלעם. אמר לך אלוקים, אתה לא הולך עמהם. ושלושה פסוקים אחר כך, אם לקרוא לך באנושים, לך. אומר הכתב והקבלה, מה אתה חושב? זה שינוי בדעת עליון? חס וחלילה. תדייק בפסוקים, תראה שמה שנאסר עליו זה ללכת עמהם. הם רוצים לקלל, אתה בלעם אסור לך לקלל. ומה שהותר לו זה ללכת איתם, לא עמהם. אומר הכתב והקבלה, חיצונית מותר לך ללכת איתם, אבל כדי להיות שליח אלוקי, אתה מערבב בדעתך בדעת עליון, מהר מאוד תגיע למסקנה, האתון נוצרת אותך. עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה. אם ייתן לי בלק, מלוא ביתו, כסף וזהב, אתה רוצה כסף. כמה הכסף משחית היום. כמה תאווה לכסף משגעת בני אדם. כמה יוצרת מעמדות מלאכותיים. האלילות סביב הכסף. לך תלמד מאברהם אבינו. תן לי הנפש. הרכוש כך לך, נשרוך בעד נעל. לחיות בלי טובות הנאה מאחרים, בלי לנצל אותה. איזה טוהר. עכשיו, תשים. עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה, וסק קדימה לגאולה. זה הסוגיה הרביעית למעלה. הראינו ולא אתה. שורנו ולא קרון. נרח כוחם מיעקב וקם שבט מישראל. ומחץ פעתי מואב וקרקע כל בני שת. הראינו ולא אתה ביום ראשון י' ג' תמוז. יום עילוי הנשמה של רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש. כך הוא מפרש את הפסוק. הראינו ולא אתה. הוא אומר, גאולה יכולה לבוא בשתי דרכים. יעשו ישראל תשובה, ענני שמיה, הכל נפלא. אם לא יעשו תשובה, תבוא גאולה. אז הוא אומר, הראינו ולא אתה. זה לא יבוא מיד. הוא ממשיך הלאה. למילים, דרך כוחם מיעקב, קם שבט מישראל, תראו פסקה 7. משיח בן דוד, משיח בן אפרים. אומר אור החיים הקדוש, ותמצא בסוף פסקה 7. שציוו גדולי ישראל לכוון בתפילתנו. חוץ מפרנסה וזיווג וילדים וחוכמה והצלחה. יש עוד כוונה בתפילה. גדולי ישראל ציוו לכוון בתפילותינו כשאנו אומרים לישועתך קיווינו. יש ברכה כזאת. ציפייה לישוע. לבקש רחמים. להתפלל, להתחנן, לבכות. על מי? על משיח בן אפרים, שלא יהיה נהרג במלחמה. עוד יבואו כמה ימים, כף תמוז, צריך ללמוד על הרצל, איך הרב קוק הספיד אותו ולמה. סוגיה. אנחנו בתפילתנו, אומר אור החיים הקדוש, בכיוון הזה הלך הארי, בכיוון הזה הלכו תלמידי הגר"א, אלה יותר בהדגשה של המילים כיסא דוד עבדך מראה לתוך התחיל, שזה ברכת בוני ירושלים. ואלה יותר בהדגשה של לישועתך קיווינו, שזה אומר אור החיים הקדוש. להתפלל שמשיח בן יוסף לא ימות. אומר הארי, כי אם ייפגע משיח בן יוסף, ייפגע גם משיח בן דוד. הרבה מקיצרות הרוח של שלומי אמוני ישראל, בגלל המצב שבו מורכב ומסתבך את הסוגיה של משיח בן יוסף. בגאולה הטבעית, בעצמאות, בקיבוץ הגלויות, בהקמת המדינה, בקיום המדינה, בהגנה על כל גבולותיה, בשחרור כל חלקי ארץ ישראל, בסוגיות המוסריות, התרבותיות, יש הרבה עליות וירידות. יש הרבה קושי. איזשהו מקום מתגנבת בלב, איזה תקווה כמוסה שחלק אפילו לא מתבייש להגיד אותה. בוא נמחק את הקומה הראשונה ונבנה מלכות בדוד. 5 דקות אחרי זה הבן אדם הולך להתפלל 18. הוא מגיע להקיבינו, ישותך קיבינו. הוא למד תוך חיים הקדוש, מה הוא יעשה? תתפלל שלא ימות. הילדים שנולדים בגיל שעה, שעתיים. אפילו בסיפורי המופתים של גדולי הצדיקים, הם עוד לא יודעים את כל השס. ואפילו עוד לא נהיו אבות בתי הדין של כל העיר. ואולי אפילו גם פסוק הם לא יודעים לקרוא. תעשה טובה. אל תשפוט אותם. תתפלל שיחיו. שיעמדו על רגליהם, זה לא תמיד מובן מאליו. תפלל שיהיה להם עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה. תפלל שהגוף שלהם יגדל, הנפש תגדל. ובבוא הזמן, כשתתגלנה הקומות הרוחניות, הן תצמחנה מתוך הקיימות. אתה לא מחליף ילדים. בשום מון שבעולם. ובשום סיבה שבעולם. אז למה הקדוש ברוך הוא צריך להחליף את הגאולה בגללך? בגלל ציפיותיך במרכאות המלובות ברוחניות קדושה. למה? תתפלל שלא אמות. שמעתם מימיכם? לבן אדם יש תינוקת בן בת 7 חודשים, פתאום חום, כאבים, לא ישנה בלילה. בודקים מה קורה? שן צומחת. נעשה פתרון. נעשה ניתוח, נחליף את כל החניכיים בשיניים תותבות, אין כאבים. חבר יקר, זה המציאות הטבעית. אתה יודע מה? מה שאתה לא מעיז לחשוב על השן של הבת שלך, אתה מעיז לחשוב על גאולת ישראל. למה? כי אין לך סבלנות? לך תנוח. לך תלמד אמונה. לך תלמד פרשת בלק. אין עם לבד עד ישכון. זה עם מיוחד. מושגיו, כוחותיו, חלומותיו, לא דומים לאומות העולם. לא יעזור כלום. אם יחשבו, אומר הנציב, שכשיתערבבו עם אומות העולם, יהיה יותר טוב לנו. מי שקורא חלק מהותי מאוד מההתקפות על הרצל, מגדולים וטובים, זה חלק מהמשותף להם. יש לנו כבר שוויון זכויות, אנחנו כבר מתקבלים בעמים, אל תעיר ואל תעורר. מה הן חושבות הנשמות האלה היום, 40 שנה אחר כך? 50 שנה אחר כך, בשואה. אומר הנציב, אם הוא יתערבב בגויים, לא יתחשב. כל חשיבותו תיעלם. נכון שיש לא מעט יהודים היום שאומרים, הכוונה אינם לבדד ישכון, בגויים לא אכפת לו. הנציב היה יותר רגוע. זה לא מדידה של כמה אתה מזלזל חלילה. זה לא הנושא. תכונת הנפש של ישראל זה ענווה. אבל תהיה אתה. תהיה נאמן לעצמך. אומר הרב קוק, באותה פסקה שממנה נלקח המשפט, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. אומר הרב קוק באורות התחייה, כשאנחנו נחדול מן היתרון שלנו, מן האופי שלנו, מהמשימה המיוחדת לנו, לא נהיה. לא נהיה בגלל שאנחנו לא יכולים להתכחש לעצמנו. זה נקרא לבדד. מתוך כך, אומר הנביא מיכה, אהיה קטל ישראל. עם ישראל עוד יהיה ברכה לאומות. זה לא מחייב שאובמה יבין את זה תוך יום. אנחנו מציעים לו להבין את זה תוך יום בדרך הקלה. אם לא, הוא יבין את זה בדרך הקשה. רשימה ארוכה יש לנו לפניו, שכאלה שהבינו את זה בדרך הקשה. זה המלצה שלנו אליו. אומר הנביא מיכה, מתי יבוא הבירור הזה שאנחנו נשתחרר לאט לאט מהמועקה הזאת של אומות העולם ונבין שאנחנו צריכים לבנות את עצמנו גם לטובתם? מתי שנזיז את הגאווה ולא תשתחווה עוד למעשה ידיך. זה יהיה צמוד, אומר הנביא הושע, כשנגיע למסקנה שעל סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, גם נגיע למסקנה שאשור לא יושיענו. לכן אומר הנביא מיכה, שורש כל השורשים, מידת כל המידות, בשיא, באמת של עשות משפט ואהבת חסד, נמצאות המילים ויצנה הלכת עם אלוקיך. הוא הנותן כוח לעשות חיים, הוא הנותן את הנפש שלנו, גם הפרטית וגם הכללית. והמידה הזאת של להיות ישרים בהליכות עולמים, לקנות, כמו שאומר הרב קוק בפסקה 9, את המידות הישראליות. אדם ישראל, הוא אומר, שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים להיות שוטל עצמו, נוטע את עצמו בכנסת ישראל. זה לא דילוג ולא תשטוש הפרט, זה לא פחות עצמיות, זה יותר עצמיות. בכל ליבו, בכל חושה וכוחותיו הגשמיים והרוחניים. שישים את מגמת חייו לקנות לו, לפי היכולת שבידו. אנחנו לא דורשים איתנו להיות מלאכים תוך יומיים. ואנחנו יכולים לנסות להיות מתלמידיו של אברהם אבינו 120 שנה. מקסימום נגיע לחצי תואר ראשון, לא קרה כלום. אבל את מה? לקנות לו לפי היכולת שבידו את המידות הישראליות ואת הידיעות המיוחדות לישראל. שראש לכולם היא התורה בכל רוחבה, בכל סעיפיה, אולי חלק מכוונת המילים בכל סעיפיה, זה גם כולל המידות. כי אני יכול לעשות איזה דילוג מהמידות לתורה. ועימה כל מה שמיוחס לחוכמת ישראל. ומתוך עלייתה של כנסת ישראל, המודעות לעצמה, פיתוח החיים שלה, פיתוח המידות והדעות שלה, יבוא לעלייה כללית של מקור החיים האנושיים והעולמיים. שבת שלום, שבת שמחה וטובה. כל טוב.